מאמר הבא נמצא בעמוד 1745, מאמר מספר 303, שמכם בבניין שלם. כתבי רבש, עמוד 1745, מאמר 303, שמכם בבניין שלם. שמכם בבניין שלם, באור פניך תבהיקם. צריך להבין מה זה בניין שלם ובניין שאינו שלם. והעניין הוא שכל מה שהאדם עושה הוא שרוצה שעל ידי עבודתו יהיה לו בניין לגור שם. ויש בניין שהאדם בעצמו יגור שם. בניין זה נקרא אינו שלם מטעם שהאדם נקרא בעל חיסרון. לכן הבניין נקרא על שמו של האדם, וממילא נקרא זה בניין שאינו שלם. מה שאין כן, אם האדם רוצה שעל ידי עבודתו יהיה בניין להשם, היינו שהשם יגור שם, נקרא זה בניין שלם, מטעם שהקדוש ברוך הוא שלם. לכן הבניין נקרא על שמו, לכן נקרא זה בניין שלם, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והעניין שמכם פירושו, היות שבזמן שהאדם מחליט שלא כדאי לעבוד בשביל עצמו, היינו לבנות בניין לעצמו, ומתחיל לבנות לשם השם, אז נקרא מכלל יצא ועוד לא בא. היות כי בזמן שרוצה לעבוד לשמה, בא הגוף ושואל מה העבודה הזאת לכם. ואז אין לו שמחה, היות שהגוף מתנגד לו, היות שאומר לו שלא צריך להוציא את עצמו מהכלל, כיוון שכל הכלל עוסק בבניינו עצמו, היינו שתהיה להאדם תמורה עבור עבודתו. לכן אנו אומרים, שמכם, בזמן שעוסקים בבניין שלם. שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא ישפיע להם שמחה, שהיא בחינת שמחה של מצווה, שהיא אור האמונה, הנקרא באור פניך תבהיקם, אז יוכלו להשלים עבודתם.
אנחנו שוב חוזרים ליסוד שלנו. שממנו אנחנו צריכים תמיד להתחיל, זה חומר שלנו, המלכות, הרצון לקבל. ממנו אנחנו צריכים לבנות את הכל, כי אין לנו חומר אחר. הכוח, או שאנחנו מקבלים מהאגו שלנו, אז אנחנו בונים בניין כמו מגדל בבל, או כמו פתאום ורמסס, מגדלים כאלה גדולים, יפים, אבל אנחנו לא נהנים מזה, מפני שמגלים בהם ריקנות. ככה האנושות בנה גם כן את עצמה כל הזמן, ויותר ויותר, כי היא יכולה רוצה להתקדם, עד שמגלה עכשיו, בסוף ההיסטוריה שלה, שהכל מה שאנחנו בנינו זה הכל, זה הכל לא להנעתנו. אמנם שבנינו הרבה מאוד, אבל הכל ריק מתוכן, ריק ממילוי האמיתי, ומרגישים את עצמנו עוד יותר ריקניים מכל החיים שלנו, מכל מה שיש בנו כאן בחיים, ממה שלפני שנים. זה נקרא שאנחנו לא יכולים לשמח את עצמנו ואת הקרובים, את כולכם. לא יכולים לשמוח בבניין שלנו. מה זה? שמחים בבניין שלם? שלם זה שלמות. שאנחנו נרגיש שאנחנו מלאים בבניין שלנו, בבית שלנו, בחומר שלנו, בכלי שלנו. איך אפשר למלות אותו? ולא להשאיר רק החומר, אלא לבנות בצורה כזאת שהחומר הזה יתמלא גם כן במילוי, באור. הבניין הוא צריך להיות בצורה כזאת שהאור יכנס בו. מסביר לנו בעלי סולם ורבש בכל מיני צורות את העניין הזה, שבית שאנחנו בונים הוא מאותו חומר מרצון לקבל, אבל הוא צריך להיות בית של קדושה, בית המקדש. היינו, אם האור נכנס בו, אז הוא הופך להיות בית של קדושה. בינה, אור, נקרא קדוש. קדוש זה נקרא להשפיע. בית נקרא כלי. אז כלי חייבת להיות בצורה שהאור ייכנס בו. אז כלי גם כן צריך להיות על מנת להשפיע. איך? כמו שאנחנו בבית שלנו עושים. אם אנחנו רוצים שיהיה בו אור, אנחנו עושים בו חלונות. היינו, אסור לנו לבנות בניין שאין בו חלונות, עליה חושך. החלונות הם חסרונות. שאנחנו עושים דווקא חסרונות בקירות, מצד אחד צריכה להיות קיר, חומה, חומר בבניין, מצד שני חייבת להיות חיסרון הדומה לבינה, השפעה, פתיחות, ואז יכנס האור. זאת אומרת, שני דברים האלו, גם קירות וגם חלונות, הם צריכים להיות בהתמזגות מסוימת ביניהם. בניין חייב להיות כלול מרצון לקבל ומכוונה רצון להשפיע, ואז זה יהיה בניין שהאור ימלא אותו. כמו שאנחנו דיברנו ממאמר הקודם, אין שזה עניין השיתוף מידת הרחמים בדין. גם כאן, בבניית הבניין שלנו, אם אנחנו רוצים לשמוח בו, לשמח, גם כן אנחנו חייבים לתכנן אותו כך שצורתו היא תהיה קרובה לתכונת הבינה. גם שיתוף מידת הרחמים בדין. מספר החסרונות בקירות, שהאור ייכנס דווקא דרך החסרונות האלו. כך אנחנו מתקדמים. מסבירים את זה מקובלים בהרבה דוגמאות, מהם החסרונות האלה, החללים, החורים, שאנחנו קודם רואים אותם כשקלקול, כמו שאומר רבש, האבא מביא את הילד לתפור את איזה בגד לחיית, אז ילד רואה שחיית מתחיל עם המספריים לחתוך את הבת, שזה קלקול נראה. ואבא אומר, בסדר גמור, זה טוב טוב, הוא אחר כך יתפור לך את זה ויהיה לך מתאים להגוף שלך, זאת אומרת מתאים לצורת האדם שבך, בינתיים זה רק החומר. אבל הילד לא מבין, ואז בשבילו כל החסרונות בחומר הם נראים כאיזה פגמים, ורק אלו שמבינים שמחסרונות האלה בחומר אחר כך אנחנו נותנים הצורה הנכונה להחומר, ואז אור יכול להתלבש בו, אז אנחנו כבר מתייחסים לפעולות האלו בצורה בסבלנות, בצורה שיכולים לסבול ואפילו להודות על מה שקורה. כך אנחנו גם כן בעבודה שלנו ביום יום צריכים לראות את עצמנו, שאם מתגלים לנו חסרונות הנוספים, אז הם כמו הלבנים, לבנים האלו שמהם אנחנו בונים את הבניין, ושצריכים גם לעשות חסרונות ברצונות האלו ולבנות גם קיר וגם מקום לכניסת האור. זה נקרא מלכות ובינה, שנמצאים בשיתוף ביניהם. שוודאי שבאה בינה ועושה חור בקיר, אז נראה מצד המלכות שזה החיסרון במלכות, שזה הבניין נעשה פחות חזק, ויש פה בכלל שיתוף של השיטה מידה מנוגדת שונה, שזה ודאי לא לחוזק המלכות. אבל כשמתחילים להבין שמשיתוף שלהם מגיעים להידמות לבורא, אז דווקא רואים שעד כמה שמבטרים על המלכות והבינה שולטת עליה, אז מלכות יכולה ממש עד כדי כך להישאר שכל הבית יתמלא בחלונות ללא חומה, כי כל החומה היא תקבל על עצמה בחינת הבינה. נו, נגיד כמו שהיום עושים בניינים מזכוכית במקום בלוקים, כן? ואז האור יכול להיכנס במלואו. זה הזיכוך שמקבל בלוק המלכות על ידי תכונות הבינה, וכך אנחנו אז יכולים להגיע בגמר התיקון, שגם החומר שלנו כולו כולו משתתף כאילו שלא יחסר בו כלום. כן, שבהתחלה נראה שאנחנו עושים חורים בחומר, ואחר כך לא. הבינה שולטת בכולו כך שלא מפריעים זה לזה, אלה שניים עובדים כאחד. כן.
תלמיד מישראל שואל, בניין צריך שיהיה מאוזן בכל הכוחות. למה לי לצאת מנקודת האיזון הזאת שנקראת שליש אמצעי דתיפרת?
רצוי לא לצאת. אבל איך הוא יכול לא לצאת? באים ההפרעות וסותרים אותו לכאן או לכאן. ואז הוא צריך שוב להחזיר את עצמו למצב שבינה ומלכות תהיה באיזון, ושהאיזון הזה הוא ישתדל לשמור כל הזמן. הוא כל הזמן צריך לשמור את עצמו. תראה, נעשה את זה פשוט, כן? כאן זה הבינה, כף ימין. כאן זה המלכות, שמאל. כן? עכשיו, אני נמצא באמצע. כן? עכשיו השאלה, האם כדאי לי שבינה תהיה יותר, או מלכות תהיה יותר? מה כדאי לי שיהיה? כן? כדאי לי שלא יהיה זה ולא יהיה זה, שאני אשמור שיהיה מקסימום בינה ומקסימום מלכות, כן? גם מזה וגם מזה. אני מעוניין להשתמש בשניהם בשווה, כי אם בינה יותר, אז בשביל מה לכוח הבינה מיותר? אני יכול להוסיף לזה רצון לקבל. אם מלכות הרבה, אז זה לא מתוקן. אני צריך להוסיף כוח הבינה. לכן אני מעוניין תמיד שיהיה איזון ביניהם. אבל איזון על ידי, שאני אגרום כל הזמן לאיזון, לאופטימום, למצב האופטימלי, שגם מלכות וגם בינה ישתתפו ממש כנכון. כמו שאנחנו בונים בית, אנחנו רוצים שהכל זה יהיה מסודר, כמה חלונות, כמה קירות, כן? שזה יהיה נכון לשמחת האדם, כן? זה שמחם בבניין שלם. שלמות זה נקרא ששניהם נמצאים ממש באיזון. מקסימום שימוש בשניהם, ואני שומר את זה בכל הדרגות. זאת אומרת, מקסימום שלמות, נגיד 5 גרם מאלו, 5 גרם מאלו, אני נמצא באיזון, זה מדרגה ראשונה. כן? אחר כך, שאני נמצא ב-20 גרם משמאל, ב-20 גרם מימין, זה מדרגה השנייה. וכאן כך אני מגיע ל-125 מדרגות. זהו. אבל מתי אני מסיים מדרגה, כל מדרגה ומדרגה, ומוכן למדרגה הבאה, שאני עובר ממדרגה 1 למדרגה 2, שאני במדרגה 1 הגעתי לאיזון המקסימלי. כמה שיש לי שם רצון לקבל, כמה שיש לי שם רצון להשפיע, משתמש בהכל, בכמה שאפשר. ודאי שאני נמצא בכל מצב שאני נמצא, אני נמצא במצב שיש לי לב האבן, כן, יש לי לב האבן, יש לי, אני משתמש רק ביסוד דמלכות וכו' וכו', בכל הדברים. אבל אחרי כל הבירורים, כל המדידות, בסך הכל מקסימום ממלכות ומקסימום מבינה שנמצאים בשילוב, אז זה בטוח השיתוף שלהם הנכון. כך אנחנו מתקדמים. כן.
מקבוצת נהריה שואלים, איך אני יכול לשקול כמה יש לי מבינה וכמה יש לי ממלכות? איך מודדים את זה?
תשפיע מקסימום, תשפיע מקסימום. לא. בינה אנחנו צריכים למשוך מקסימום, והמלכות תמיד תוכל אחר כך לצרף. כי ממלכות יהיו לך עוד הרבה חלקים שלא תוכל להשתמש בהם. כי יש לנו מלכות כל כך גדולה בכל פעם, שאנחנו צריכים לבדוק ממנה מה זה שייך לגימל ארלות, לכל אותם הרצונות שלא מסוגלים איתם לעבוד עכשיו, ועוד ועוד. וגם עם הרצון שאפשר לעבוד, אנחנו צריכים לחתוך אותו לעיבור, יניקה, מוכין. זאת אומרת שלא בבת אחת אנחנו יכולים לגשת לכל רצון ורצון. כן, מיקרופון בבקשה למסור.
השאלה שלי זה לגבי השמחה, האם ככל שאדם מתקדם בעבודה זמן הירידה שלו מתקצר כך שיש לו מקום להיות יותר בשמחה?
למה בזמן הירידה אין שמחה? זה אני לא מבין. למה אתה לא בזמן הירידה אתה לא שמח? תלוי מה המטרה. אני זוכר את עצמי, היינו ילדים מטפסים על ההר, ואחר כך בעגלה או בסקטים וכל מיני דברים יורדים מהר מאוד מההר. אז שמחה היא דווקא לא להתאפס, שמחה היא שאתה יורד. תלוי מה המטרה. כן, אני
אז אולי תלמד אותי קצת איך זה כשיורדים שמחים.
אם אתה יודע שהירידה הזאת היא מגלה לך חומר חדש שעל ידו אתה בונה מדרגה הבאה, אז ממש אתה צריך להיות שמח. אני אומר לך באמת, אני לא משקר. ברגע שבאים רגעים כאלו שאני מרגיש בלבול, חוסר דעת, כל מיני כאלה מצבים לא כל כך ברורים, כן? אני מרגיש את עצמי בשמחה, כי לפי כמה שיש לי עכשיו חושך, אחר כך אני אקבל תוספת ידע, תוספת הרגשה, תוספת התמצאות, תוספת קרבה, תוספת גילוי. בחושך, בהכירות הזאת, בערפל הזה שעכשיו בא, אני כבר לפי האובי שלו, לפי כמה שאני מבולבל, לפי כמה שאני נמצא ככה במצב רוח לא טוב, אני מסתכל על עצמי מהצד, אני יכול למדוד כבר איזה עלייה צריכה להיות. כמו על רבי שמעון, מה אומרים? נמצא כשמעון מן השוק, אז הוא אומר, יופי, עכשיו כבר אני מגיע לדרגת גמר התיקון. זה ככה אפשר, אני אומר לך. אז לא, נו, רבי שמעון, אני לא מבין את המדרגות האלו, אבל אני אומר לך, אתה צריך לנסות בזמן שמגיע ירפול, חושך, חוסר אונים, חוסר שמחה, אתה צריך לראות את הדברים האלה כהכנה, זה החומר של מדרגה הבאה, התממש, שקיבל צורה של מדרגה הבאה, אבל בינתיים זה בלוקים, כל מיני, זה סך הכל החומר עצמו, ללא צורה. אחר כך הוא מתחיל להצטייר, ואתה מתחיל לעבוד. מתוך החושך הזה. אל תחכה. ברגע שאתה מרגיש שבא איזשהו רפול דווקא, זה מספיק. אל תחשוב שאני עכשיו יישב, אני אצבור בתוכי, מלא חומר, אחר כך אני אעבוד. לא. אתה, כמה שעכשיו תתחיל להתגבר ולוציא את עצמך מהחושך הקטן ביותר, כל החומר שצריך לעבור אליך הוא דווקא אז הוא ייכנס ביתר מהירות, ומיד ייכנס לפעולה, לעבודה. ואני לא, אני דווקא נמצא, אומר לך, לא, מה פתאום שלהיות ב, 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 בהרגשה רעה? למה זה רע?
אתה פעם עשית חלוקה של אסתר כפול אסתר רגיל ומעל המחסום, כי אז מתי שיש את השמחה גם בקריאות.
אם יש לך אפשרות להכין את עצמך על ידי הסביבה, קבוצה, לימוד סיסטמטי יום-יום, כל שעות היום, ככה וככה, כמה שאתה מסוגל, חוץ מעבודה, בית, דברים הכרחיים, בכל זאת שאתה עם אוזנייה או משהו שייך לעניין, ושמזכירים לך מבחוץ, כי אתה בזמן הירידה אתה מתנתק. אם אתה מסוגל להגיע למצב שכל פעם אתה נמצא תחת השפעת הסביבה הנכונה, אז אתה אפילו בהתגברות הרע אתה תרגיש ש אתה יכול לראות את המצב שלך מהצד, לברר אותו, ואז תתייחס אליו אחרת. השמחה היא מתוך זה שאתה בונה את המצב הבא. רק מצב המנותק הוא באמת מצב שלא טוב. מצב המנותק. ואם אתה מרגיש שיש לך מצבים כאלו שאתה נמצא מנותק, תחת השפעת איזה חדשות, איזה שם שליטות, זה סימן שלא הכנת מראש השפעת הסביבה כך שהיא לא תעזוב אותך. אתה מסוגל, ממש מסוגל, להכין כל רגעים שבחיים בצורה כזאת שתמיד תהיה תחת השפעה טובה. בטוח. הכל תלוי בכמה שאנחנו רוצים להעריך את הסביבה, את הקבוצה. אבל ללא ספק אפשר לעשות כך. ואז תשמח כל הזמן. טוב, יש לנו עוד מאמר. בבקשה.